שומעים שזה הארץ.
We have reached today an important decision. We hope that the parliament will confirm the decision to apply for NATO membership during the coming days.
פינלנד הגבירה השבוע את הכנותיה להצטרפות לברית נאטו, וכעת מחכים הפינים להחלטה של טורקיה והונגריה, שתי המדינות היחידות בברית שטרם אישרו את הבקשה הפינית. רוסיה מצידה רואה במהלך איום ופרובוקציה, והיא עשויה להגיב בהצבת טילים גרעיניים בים הבלטי.
Нет ничего, что нас могло бы беспокоить с точки зрения членства Финляндии или Швеции в НАТО.
רוסיה ופינלנד חולקות גבול של יותר מ-1,300 קילומטרים, כשבחלקו הדרומי הוא קרוב לסנט פטרסבורג, העיר השנייה בחשיבותה ברוסיה. לאורך השנים ניהלו המדינות שהיו בעבר חלק מהקיסרות הרוסית הגדולה, יחסים מורכבים שכללו גם מלחמות עקובות מדם, וגם קשרי ידידות חמים ומלאי הבנה, אפילו בתקופות המתוחות של המלחמה הקרה. היי, אני מנואל אלבאס פלפס, ואתם מאזינות ומאזינים לחוץ לארץ. בפרק הזה אנחנו מנסים להבין למה דווקא עכשיו החליטה פינלנד להצטרף לנאטו, מדוע הטורקים מערימים קשיים, ואיך קשורה ההיסטוריה של הגוש הנורדי למהלך. נבדוק גם איך פינלנד עברה מלחימה לצד הנאצים, דרך שיתוף פעולה עם הסובייטים, ועד להחלטה שלה להיות חלק מובהק מהמערב, ולהצטרף לברית הצבאית שלו. שלום לדוקטור אורנה קרן קרמל, היסטוריונית של המדינות הנורדיות, פורום אירופה והאוניברסיטה העברית.
שלום.
פינלנד במאי האחרון ויחד עם שוודיה בעצם ביקשה להצטרף לנאטו. עכשיו היא מחכה שגם טורקיה וגם הונגריה יאפשרו לדבר הזה לקרות. מה עוד צריך לקרות? איפה הבקשה הזאת עומדת?
אז ההצטרפות, או בקשת ההצטרפות, יותר נכון, של שוודיה ושל פינלנד, שתיהן, לחברות בנאטו, היא כנראה המאורע הגיאופוליטי הכי חשוב שקרה מאז הפלישה של רוסיה לאוקראינה בפברואר 2022. איפה אנחנו עומדים ברגע זה עם הבקשה הזאת? אז פינלנד ושוודיה כמובן רוצות ליהנות מסעיף 5, שזה הסעיף שבעצם נותן להם הגנה כנגד פלישה של מדינות אחרות. זאת אומרת שברגע ש אתה חבר בנאטו, אם פולשים אליך, כמובן זה כאילו פלישה לכל אחת מהמדינות האחרות גם כן, והן מחויבות להגיב. זה האינטרס שלהן. מבחינת המקום, איפה הבקשה הזאת עומדת ותלויה, מדובר על תהליך שדורש הסכמה של כל 30 החברות, הסכמה של הפרלמנט להצטרפות של חברה חדשה. 28 כבר הגישו וקיבלו, ישררו בעצם את ההצטרפות שלהן, ושתי מדינות בלבד עדיין לא עשו את זה. כמו שאמרת, מדובר בהונגריה ובטורקיה. לטורקיה יש הסבר טוב למה הם לא רוצים לעשות את זה. מבחינת הטורקים, פינלנד ושוודיה, שתיהן הן יותר מדי תונחות בארגונים קורדים, אנטי-טורקים. שוודיה למשל מסרבת להסגיר לידי טורקיה פושעים על פי דעתה, שהם צריכים להתייצב למשפט בטורקיה. בדיוק בגלל זה הטורקים עדיין מנסים לקבל איזושהי הסכמה מצד השוודים והפינים למצוא פתרון לבעיה הזאת מבחינתם.
זאת אומרת שהם מקנים את האישור שלהם להסתרפות של פינלנד לנאטו תמורת הסגרה של אותם אנשים.
הסגרה והפסקת תמיכה גורפת בארגונים קורדים. ומשהו עוד מעניין, שגם הטורקים מתנים את זה גם בחידוש של קניית נשק משוודיה לטורקיה, מה שהופסק בתקופה האחרונה. כלומר, הטורקים רוצים שוב את הנשק הנורדי במובן הזה. זה מבחינת הטורקים. למה ההונגרים מסרבים עדיין לאשרר את זה? למרות שבימים האחרונים, בסוף נובמבר, אורבן אמר שההצטרפות של פינלנד ושוודיה תאושרר בישיבה הראשונה בינואר 2023, בישיבה הראשונה של הפרלמנט ההונגרי, אז אנחנו מחכים לזה כולנו, אבל הסיבה שהוא עדיין לא עושה את זה היא לא כל כך ברורה.
טוב, יכול להיות שזה פשוט התנגדות או ניסיון ככה להקשות על אירופה ונאטו, כפי שהוא נורא אוהב לעשות.
מאוד, מאוד סביר, וזה גם נותן לו בסוף איזשהו אמצעי לחץ על האיחוד האירופי.
Mr. President, Finland has just made a major strategic shift.
What happened, actually, was that in December last year, Putin gave a speech saying that no more enlargement of NATO.
Which was a message in part to Finland.
That was a huge message, because so far I had been explaining, many others, that from our own will we stay militarily unaligned. Mm. And we even thought that it will in a way balance the situation in Baltic Sea area. Now Russia is saying you can't join. That surely changed.
בואי ננסה להבין למה עכשיו. הרי פינלנד חולקת גבול של יותר מ-1,300 קילומטרים עם רוסיה. רוסיה פלשה בעבר יותר מפעם אחת לפינלנד. פינלנד מודעת לסכנה שבאה מרוסיה, אז למה זה לא קרה לפני?
פינלנד היא רפובליקה עם 5.5 מיליון תושבים. בראשה עומדת ממשלה סוציאל-דמוקרטית, שמנהיגה אותה ראשת הממשלה סנה מרין. כמו שאמרת בדיוק, היא חולקת גבול של 1,340 קילומטרים, גבול משותף עם רוסיה. ובאמת, השאלה הזאת היא, למה עכשיו, בפעם הראשונה, מאז שהוקם נאטו ב-1949, מדוע אנחנו רק עכשיו, ב-2022, רואים את העמדה הברורה של פינלנד להצטרף לנאטו? בשביל זה אין ברירה, צריך לחזור קצת אחורנית. אנחנו... פינלנד מקבלת את העצמאות, או יותר נכון, לוקחת את העצמאות שלה ב-1917, במהלך מלחמת העולם הראשונה. היא מתנתקת מרוסיה, עד אז היא הייתה דוכסות בתוך רוסיה הגדולה. היא מקבלת העצמאות, זה מחזיק מצוין מעמד, עד מלחמת העולם השנייה. במלחמת העולם השנייה, רוסיה מבקשת מפינלנד בערך 10% מהשטחים שלה, חזרה, בשביל שהיא תוכל להתגונן יותר טוב מפני גרמניה הנאצית. הפינים מסרבים. התשובה הרוסית היא פלישה לפינלנד, וככה בעצם מתחילה מלחמת החורף של פינלנד, מלחמה עקובה מדם, שהפינים באמת נותנים שם קרב הירואי, אבל חודשים ספורים לאחר מכן מפסידים, ועושים צעד מורכב של להתחבר למדינות הציר, וללחום לצד גרמניה הנאצית בחזית המזרחית כנגד רוסיה. זאת הסיבה שהם מצטרפים למדינות הציר. מה שאומר שבסוף המלחמה, כשמדינות הציר מפסידות, גם פינלנד מפסידה את ה-10% האלה ומעבירה אותם לרוסיה. כלומר, זו השורה התחתונה של המלחמה. נגמרת המלחמה, נאטו מוקמת ב-1949, ושנה לפני כן רוסיה ופינלנד חותמות כתוצר של הגורל המשותף שלהן במלחמה, הן חותמות על הסכם שנקרא הסכם הידידות והעזרה, שבעצם מקרב אותן מאוד אחת לשנייה, על חשבון ההתקרבות של פינלנד למדינות המערב ולנאטו. וככה זה נשאר מ-1948 עד לקריסת הגוש הסובייטי ב-1991, הן מתנהלות תחת ההסכם הזה.
זאת אומרת שהמצב הזה של ידידות בעקבות ההסכם נמשך גם בזמן המלחמה הקרה.
הוא נמשך לכל אורך המלחמה הקרה, מההתחלה ועד הסוף, והאמת שהיחסים הם בכלל לא רואים בין פינלנד לרוסיה. הם באמת מצליחים לנהל מערכת יחסים שהיא ללא סכסוכים, לא סכסוכי גבול, בלי מתיחויות פוליטיות משמעותיות. במובן הזה, ההסכם הזה בהחלט עושה את מה שהוא נועד לעשות. אבל... ברית המועצות קורסת, וב-91 פינלנד צריכה לחפש מחדש את הדרך הפוליטית שלה. כלומר, איך היא רוצה להתייחס לשאר העולם עכשיו מחדש. והאמת שהיא די מהר בוחרת לשוב לכיוון מערב, והיא עושה את זה קודם כל על ידי הצטרפות לאיחוד האירופי ב-1995, מה שמעניין שהיא מצטרפת לאיחוד ביחד עם שוודיה, שוב, זה חברות מאוד הדוקה. ומאז זה המצב בינה לבין רוסיה. עכשיו, הבעיה היא הפלישה של הרוסים לחצי האי קרים ב-2014, כשאז הביטחון שפינלנד חשה עד אז מתחיל להתערער, והיא מתחילה להבין שיכול להיות שצריך למצוא ביטחונות נוספים. והדבר הזה בעצם בא לידי ביטוי בפברואר 2022, כשרוסיה פולשת לאוקראינה, פינלנד מבינה בצורה חד משמעית שיש כאן, מתחיל כאן איום קיומי מחדש על המדינה. הפלישה לאוקראינה גרמה לפינלנד לחשוב שיכול להיות שזה יקרה גם אצלה.
אגב, רואים את זה בסקרים. לפני שנה, רק 20-25% של הפינים היו בעד הצטרפות לנאטו, פשוט כי כנראה חשבו שאין צורך כרגע. ועכשיו זה נתון שמתקרב, נדמה לי, ל-75%.
גם בפינלנד וגם בשוודיה, שהן שתי ניטרליות, יש פתאום מהפך בדעת הקהל.
זאת אומרת שאנשים מפחדים ברחוב, הם מפחדים מפלישה רוסית, זה תסריט שהוא מעסיק אותם?
זאת שאלה מצוינת על האדם ברחוב, כי האדם ברחוב בסוף גם בפינלנד וגם בשוודיה לא חווה מלחמה במשך הרבה מאוד שנים. כלומר, הפינים כמובן קצת, יש חלקם עוד זוכרים במאומם את מלחמת העולם השנייה, אבל השוודים כבר 200 שנה חיים בשלום. אני לא יודעת אם האדם הקטן ברחוב באמת חושש מפלישה, אבל אני יודעת שברמה פוליטית חד משמעית יש דאגה ודאגה מסיבית, וכבר לא מעט זמן. מ-2014 זה כל הזמן הולך לכיוון הזה של כל הזמן לפקוח עין על רוסיה, על מה הם רוצים. עכשיו, חלק מזה, מה שמעניין, יש את הנושא של פינלנדיזציה. מה זה אומר? שבשנים האחרונות יש איזושהי נטייה בקרב האוכלוסייה, בקרב התקשורת, בקרב פוליטיקאים מסוימים, בעצם קצת לבקר את הפוליטיקה הפינית לאורך המלחמה הקרה, על התקרבות יתר לרוסים. כלומר, יותר מדי להסכים לדרישות שלהם ולבקשות שלהם, וטענו שזה לא היה, והם טוענים היום שזה לא היה הכרחי עד כדי כך להסכים לכל מה שהם ביקשו. זאת כמובן איזושהי חוכמה שהיא קצת בדיעבד. בסוף, לפינים, מה שהיה חשוב זה לשמור על קשרים טובים עם רוסיה, כי מבחינתם, שוב, אנחנו מדברים על איום קיומי, בטח לאורך המלחמה הקרה. אז הצעד הזה של החלטה ברורה לכיוון המערב הוא גם תוצר ברור של הביקורת הזאת שנשמעת בשנים האחרונות על הפינלנדיזציה, וניסיון למקם את פינלנד מחדש בתוך הפוליטיקה הבינלאומית בתוך המערב בצורה ברורה.
בפינלנד קיים גיוס חובה לגברים וגיוס התנדבותי לנשים. הצבא הפיני נשען על חיילי מילואים, וכשכל מערך המילואים מגויס הוא מונה יותר ממיליון חיילים, קרביים ותומכי לחימה.
We have quite a big army. And also I think that our equipment are quite good. We are ready to defend Finland.
תקציב הביטחון של פינלנד הוא גבוה ועקבי, ולא קוצץ משמעותית גם לאחר נפילת ברית המועצות. פינלנד צפויה לרענן את צי מטוסי הקרב שלה, ולפני כשנה חתמה על עסקת ענק לרכישת 64 מטוסי קרב מדגם F-35. פינלנד גם רכשה מערכות נשק מתקדמות, ולמרות קריאות להקפיא חלק מהעסקאות בשל משבר הקורונה, הפינים המשיכו וממשיכים להצטייד.
Within these shelters we have drinking water, we have additional power systems, we have ventilation. They all are ready here. waiting for something that we do not expect to happen.
פינלנד היא אחת המדינות היחידות בעולם שמספקות הגנה לכלל אזרחיה מפני תקיפה לא קונבנציונלית. בשנות ה-60 הוקמה במדינה רשת מקלטים אדירה ומשוכללת שיכולה לשכן את כל האזרחים ולהגן עליהם אפילו מפני נשק גרעיני. המקלטים מתוחזקים ברמה גבוהה עד היום, ובהלסינקי הם יכולים להכיל יותר אנשים מאלו המתגוררים בעיר, כשבמקלטים יש מיטות, מזון וציוד שאמורים להספיק לשהייה רצופה של שבועות. בימי שגרה, חלק מהבונקרים משמשים לפעילויות ספורט ופנאי, בחלקם יש קפיטריות, מגרשי חנייה, והם יכולים לשוב לתפקוד מבצעי בתוך ימים. דיברת בהתחלה גם על שוודיה, וציינו שהבקשה של פינלנד ושוודיה נעשתה במקביל במאי האחרון. פינלנד היא חלק מהבלוק הנורדי. מה זה אומר כשאנחנו בוחנות היום את המהלכים האלה?
אז בעוד שאנחנו אומרים על פינלנד שבתקופת המלחמה הקרה היא למעשה חוותה ניטרליות כפויה במובן מסוים, כי זה נכפה עליה, זה לא היה מבחירה, אז בשוודיה המצב שונה לחלוטין. עכשיו, הם אמנם שתיהן מגישות בדיוק באותו מועד את הבקשת הצטרפות לנאטו, אבל הסיבות של שוודיה הן שונות בתכלית השינוי. כאשר מה שקורה אחרי מלחמת העולם השנייה בשוודיה, זה שהשוודים מחליטים לשנות ב-180 מעלות את המדיניות החוץ שלהם, ולהתחיל להפוך להיות אקטיביים במדיניות החוץ. עכשיו, זאת מדינה קטנה ולא עם הרבה כוח, אז איך אתה הופך להיות אקטיבי? אתה בוחר במסלול של גישור ושל תיווך בסכסוכים בינלאומיים, והשוודים עשו את זה בצורה מאוד מרשימה, עד היום רואים אותם בתור מעצמות מוסר, במובן הזה שיש להם את היכולת באמת לתווך ולגשר בין, בין הצדדים בהרבה מאוד סכסוכים בינלאומיים. ולכן הניטרליות השוודית שהייתה באותה תקופה היא ניטרליות שהייתה הרבה יותר זהותית ואידיאולוגית מאיזשהו רצון להישאר להיות אובייקטיביים בתפקיד שלהם כמתווכים.
לא אילוץ שנובע מתוך פחד.
בדיוק. ולכן זה מאוד מעניין שגם השוודים בדיוק באותה נקודת זמן הגיעו למסקנה שגם הם רוצים להצטרף לנאטו. מה שמראה שבסוף הסיבה לזה גם היא באיזשהו מובן, זה איזשהו איום קיומי שהם גם מרגישים, שברגע שפינלנד כבר שייכת לנאטו, גם הם כבר מחויבים לבחור צד בצורה הרבה יותר ברורה, ולא יכולים להמשיך לשחק את המשחק הניטרלי בפוליטיקה הבינלאומית, בלי שיהיה לזה השלכות עליהם. הם למעשה לא יכולים להיות היחידים שנשארים ניטרליים בתוך השכונה הנורדית.
אבל איזה תפקיד יש למה שאת קוראת השכונה הנורדית לתוך כל ההחלטות האלה, ובכלל, איזו השפעה יש לשכונה הנורדית על החברה הפינית הפנימית?
אז אי אפשר בשום אופן לנתק את ההחלטה של פינלנד ושל שוודיה מהאזור הגיאוגרפי שבתוכו הן נמצאות, שזוהי השכונה הנורדית. מה שקורה זה שנגמרת מלחמת העולם השנייה, דנמרק, נורווגיה ואיסלנד, שלוש החברות האחרות בתוך מבין המדינות הנורדיות, מחליטות בצורה ברורה וחד משמעית להצטרף לנאטו, גם כמקימות, בשנת 1949, כשכמו שראינו, פינלנד לא מורשית להצטרף בגלל ההסכם שלה עם ברית המועצות, ושוודיה שמחליטה לא להצטרף בגלל העמדה הניטרלית שלה. אז יש לנו שלוש חברות בנאטו ושתיים שאין לו. זה משתנה עכשיו, והופך בעצם את האזור הזה מבחינה צבאית לאזור גיאוגרפי שהוא מוטה חד משמעית לטובת נאטו. אבל זה לא רק זה, יש כאן גם את ההצטרפות לאיחוד האירופי, שקשורה באופן נדוק. כי מה שקורה זה שדנמרק היא הראשונה והיחידה במשך הרבה מאוד שנים שמצטרפת לאיחוד האירופי, זה קורה ב-1973, כאשר הבאות אחריה, כמו שאמרנו, זה פינלנד ושוודיה, מצטרפות רק ב-1995.
אגב, 73 זה עדיין לא האיחוד האירופי, זאת הקהילה האירופית.
נכון, והן בהחלט גם נחשבות מהמקימות, אבל זה כמובן קשור לקחים שדנמרק הפיקה מהגורל שלה במהלך מלחמת העולם השנייה ומהכיבוש הגרמני, והיות ויש להם גבול משותף עם גרמניה, והם באמת חוששים איום קיומי לא מרוסיה, אלא מגרמניה, הם היו בהחלט מהראשונות באיחוד האירופי, מהקהילה האירופית באותה תקופה, ובדרך זו ניסו להגן על עצמם. ושוודיה ופינלנד, שמפחדות מרוסיה יותר, הם הצטרפו אך ורק לאחר קריסת ברית המועצות ב-1995, ואז יש לנו עדיין שתי מדינות, את נורווגיה ואת איסלנד, שעד היום לא חברות באיחוד האירופי. אז אצל איסלנד זה קצת יותר פשוט, היא גם מדינה קטנה, זה לא כל כך, זה לא כל כך קריטי, למרות שהיה איזשהו ניסיון אחרי המשבר הכלכלי ב-2008, אבל הוא לא צלח. והנורווגים עד היום אין להם למעשה סיבה טובה להצטרף לאיחוד, אחרי שבסוף שנות ה-60 הם מצאו מאגרי נפט כמעט בלתי נדלים בים הצפוני, ובשנות ה-90 המדינה הלאימה את המאגרים האלה. אז המוטיבציה שלהם להצטרף לאיחוד האירופי הוא מאוד מאוד, היא מאוד מאוד נמוכה.
אז מה שאני מבינה ממה שאת מסבירה זה שבעצם אין כל כך משמעות לדבר הזה, הבלוק הנורדי, ממש תלוי בסוף באינטרס של כל מדינה ומדינה.
חד משמעית. למרות שאנחנו נוטים לראות את האזור הזה כאזור מאוד הומוגני בסוף, עם אינטרסים ועם צרכים מאוד דומים, בסוף זה בכלל לא ככה. יש שם כל מדינה, יש לה את האיומים שלה, את ההיסטוריה שלה, את איך היא התמודדה איתו, ובהתאם היא מקבלת החלטות ביטחוניות שהן תמיד מאוד לאומיות.
מה בכל זאת מחבר, אולי חברתית, אתנית, בין המדינות של הבלוק הנורדי?
כן, אז בין חמש המדינות האלו, כאשר אנחנו הזכרנו את המועצה הנורדית, שיש לה תפקיד קצת יותר פוליטי בניסיון לאחד את התגובות שלהם כלפי העולם החיצוני, אבל יש ביניהם גם קשר מאוד הדוק מבחינת האוכלוסיות. עכשיו, איך הקשר הזה בא לידי ביטוי? הוא קשור למשהו שנקרא המודל הנורדי. אני אתן כאן רק שלוש נקודות שנותנות איזשהו מושג על איך אנחנו רואים את הקרבה בין המדינות האלה, ומה משותף להן בסוף ברמת החברות הלאומיות. החיבור של המדינות האלה הוא לא אתני, אבל הוא בהחלט מבוסס על בחירה. עכשיו, מדובר למשל על זה, על המרכיב הראשון, שנקרא לו דמוקרטיות מוסכמות, שמה שקורה שבמדינות האלה, הם מקבלים החלטות בהתאם לתהליכים של ניסיון להשיג הסכמות רחבות ככל הניתן על ידי פשרות ולא על ידי שלטון רוב. וזה כל המדינות האלה, ויש לזה השלכה משמעותית על איך שהדברים מתנהלים בתוך המדינה. המרכיב השני זה שיש שם השתתפות מאוד גבוהה של האזרחים בתהליכים דמוקרטיים. כלומר, לא רק בבחירות, מן הסתם, בהצבעה, אחוזי הצבעה גבוהים, אלא גם ביום-יום, בשלטון המקומי, האזרחים עצמם מאוד מעורבים באיך הם מתנהלים, ואיך השלטון המקומי רואה אותם, ואיך הם יכולים לתרום, וגם איך, מה הם יכולים לקבל. גם זה מרכיב שהוא משותף לכל חמש הנורדיות. והמרכיב האחרון זה המרכזיות של מדינת הרווחה בתוך המדינות האלה. באופן ממש יוצא דופן, אין אף מפלגה פוליטית היום, באף אחת מחמש המדינות האלה, שטוענת שצריך לבטל את מדינת הרווחה. מדינת הרווחה היא כל כך מרכזית בתפיסה של המדינות הנורדיות, שכבר אין אפשרות בכלל לחשוב עליהן כיום בלי מדינת הרווחה המקיפה והנדיבה שמנהלת אותם. עכשיו, כל שלושת המרכיבים האלה, התוצר שלהם בסוף זה שנוצר אמון מאוד גבוה בתוך המדינות הנורדיות, לא רק בין השלטון לאזרחים ובין האזרחים לשלטון, שזה דו-כיווני, אלא גם בתוך האוכלוסייה עצמה, בין האזרחים לבין עצמם, בין חלקים שונים של האזרחים לחלקים אחרים, למיעוטים למשל, בין איגודי העובדים לאיגודי המעבידים. יש אמון בסיסי שמפשט את קבלת ההחלטות והיכולת לעשות רפורמות ושינויים גדולים בתוך המדינות האלה.
והמרכיבים המשותפים האלה גם מולידים תחושה זהותית משותפת?
חד משמעית. האזרחים הנורדים רואים את עצמם יותר כאזרחים של מדינת רווחה, יותר מאשר כל דבר אחר. מבחינה זהותית, זאת הזהות שלהם.
אבל האם זה גורם גם לזהות משותפת ממדינה למדינה? זאת אומרת, האם אזרח של המודל הנורדי או של הבלוק הנורדי יגדיר את עצמו כך, ייראה בה, האם, לא יודעת, האם האופה בשוודיה ירגיש חיבור כלשהו לסנדלר בדנמרק?
אז לזה דאגו למשל הרשויות הפוליטיות כבר בשנות ה-50, כשאחד הדברים הראשונים שהמועצה הנורדית הייתה להקים שוק עבודה נורדי משותף, במובן הזה שהביטוח הלאומי של כל האוכלוסיות הנורדיות תקף בכל המדינות. כלומר, אתה יכול לעבוד איפה שאתה רוצה ולהמשיך לקבל את הזכויות הסוציאליות שלך במדינת הלאום שלך. זה לא משנה. הם כולן חלק מאותו שוק עבודה. ובמובן הזה, חד משמעית, זה חלק אמיתי מהזהות שלהם, היכולת שלהם להתנועע חופשי ולעבוד איפה שהם רוצים, ובלי להצטרך בכלל להתעסק ברמה הבירוקרטית במעבר בין המדינות.
Is there a new level of fear in this country of your great neighbor Russia because of Putin's invasion of Ukraine?
We have centuries of experience of Russians, and we are cautious. I guess everything is cautious when we talk about Russia.
היחסים בין רוסיה לפינלנד לכל אורך המלחמה הקרה, וגם לאחר מכן הם יחסים טובים. יש קשרים ביניהם שהם אפילו יותר מאשר מדינות מערביות עם רוסיה, בגלל החיבורים בין שתי המדינות לאורך השנים, והן מאוד מתחשבות אחת בשנייה, והרבה פעמים גם מבחינה אזורית, הן רואות את הדברים בצורה דומה. כלומר, ברמה הפוליטית הם קרובים יותר מאשר מדינות מערביות אחרות.
ואגב, גם נשיא פינלנד, שמכהן קצת יותר מ-10 שנים, הוא אחד המנהיגים שפגשו הכי הרבה פעמים את ולדימיר פוטין, ונחשב כאחד שמכירו אותו היטב.
אני מסכימה, לא רק שמסכימה, זה הכל תוצר של היחסים הקרובים שנבנו ביניהם במהלך המלחמה הקרה, והיחסים האלה מחזיקים מעמד. ולכן, מבחינת פוטין, הצעד הזה, הבוטה של פינלנד להגיש בקשת הצטרפות לנאטו, זו פרובוקציה, פרובוקציה אמיתית. זה מאוד מאוד הפתיע את הרוסים. ולכן, מה שפוטין, התגובה הראשונית שלו כמעט, לדבר הזה הייתה שא', הרוסים רואים את זה כפרובוקציה, את ההצטרפות של פינלנד, וקצת פחות מזה של שוודיה, אבל בעיקר של פינלנד לנאטו. והתגובה שלו הייתה שרוסיה תקים בקלינינגרד, שזאת מובלעת רוסית לחוף הים הבלטי, שנמצאת בין ליטא בצפון לפולין בדרום, אז זה מובלעת רוסית שממוקמת שם, רוסיה תצטרך לשים בתוך קלינינגרד טילים עם ראשי נפץ גרעיניים, כדי בעצם להימנע מאיומים צבאיים של נאטו.
וזה קרה?
לא.
עוד לא.
אבל זה בהחלט איום עם משמעות.
מעבר למזרה הצבאית, למשל, פינלנד בחרה עכשיו לא לתת יותר אשרות לאזרחים רוסים שמנסים להימלט מרוסיה ולהיכנס לפינלנד.
נכון מאוד. מה שקורה שמאז שחלה חובת הגיוס ברוסיה, הגיעו בתוך שבועות ספורים קצת יותר מ-40 אלף רוסים עברו את הגבול לפינלנד. פינלנד לא כל כך יודעים איך להתמודד עם זה, ולכן הם סגרו עכשיו את הגבול ולא נותנים אשרות שהייה בצורה כל כך מהירה וקלה.
למרות שיש מיעוט רוסי בפינלנד.
נכון מאוד. קיים מיעוט רוסי שהוא דרך אגב מעורה היטב בחיים הפינים.
מבחינה מספרית, על מה אנחנו מדברות?
מדובר, אני חושבת על כ-10%, שזה לא מעט, ומדובר הרבה על
בעיקר
על אנשי מסחר שחיים שם כבר הרבה עשרות שנים. באמת מעורים היטב.
במישור המסחרי, אנרגטי, הפרקטי בעצם, האם להחלטה הנוכחית של פינלנד להתנתק מרוסיה יש השלכות?
אז באופן מפתיע, אין לזה השפעה מאוד גדולה. זה כמובן משפיע, אבל לא בצורה מאוד משמעותית. למעשה, מ-1995, כשפינלנד מצטרפת לאיחוד האירופי, והיא המדינה הנורדית היחידה שעושה את זה בצורה נלהבת, את ההצטרפות. הם גם היחידים מתוך החברות באיחוד שלקחו על עצמם גם את היורו. כל השאר עדיין מתנהלות שם עם הקורונה המקומית. אז פינלנד כבר מאז כל הזמן דואגת לעשות עסקים ועסקי מסחר כמובן עם המערב, ככה שנותרו בערך כ-10% של תלות של פינלנד בגז הרוסי. איך שהמשבר התחיל והברז נסגר מבחינת רוסיה, השכנות שלה, שזה נורווגיה ושוודיה, הם החליפו את הרוסים והם דואגות לגז. שכאן אנחנו רואים עוד פעם איזשהו קשר הדוק בתוך השכונה הנורדית.
אז התגובה הרוסית או האכזבה הרוסית או התפיסה שמדובר בפרובוקציה היא כמובן מונעת מחשש צבאי, זאת אומרת פוטין רוצה שנאטו לא תהיה קרובה לגבול שלו, אבל כמו עם אוקראינה, יש גם עוד מימד, יש את המימד של השאיפות הריבוניות, האימפריאליסטיות של פוטין, זה תקף גם לגבי פינלנד?
רוסיה ראתה לאורך הרבה מאוד זמן את פינלנד כחלק ממנה, אבל בעצם מאז מלחמת העולם השנייה זה ברור שמדובר על מדינה נפרדת, וכך היא גם מתייחסת לזה ברמה הפוליטית. היא כן מקווה להמשיך את המערכת יחסים הטובה עם פינלנד, במובן שעדיין יהיו התחשבויות הדדיות בין שתי המדינות. אני לא בטוחה שהם רואים, אבל את פינלנד עדיין כחלק מרוסיה, להבדיל מהמצב באוקראינה, כמובן.
דוקטור אורנה קרן קרמל, תודה רבה לך.
בשמחה רבה.
עד כאן הפרק הזה של חוץ לארץ. אותנו אפשר למצוא תמיד באתר ובאפליקציה של הארץ ובכל אחת מהפלטפורמות שבהן אתם מאזינים ומאזינות לפודקאסטים. תודה רבה לאסף פרידמן, לאברי רוזנזווי, לאמיר פקטור, לשני אבירם ולרוי סמיוני. אני עמנואל אלבז פלפס, נשתמע גם בשבוע הבא. Carry protection, now with your heart go on, let's sell it.